אז הנושא היום זה נושא של אם מותר להזמין מישהו, נגיד לשבת, ליל שבת, זה יפה שיהודים מגיעים ביחד לאכול ארוחה בליל שבת, האם מותר להזמין מישהו, למרות שאולי אנחנו יודעים שהבן אדם הזה עלול להגיע ולחלל שבת. להגיע לסעודה. אם יש לנו בעיה הלכתית, אולי יש בעיה מוסרית, או יכול להיות שזה דבר גדול ודבר מצוין לעשות. אז זה בעצם השאלה שלי. אז אני מקווה להתחיל את זה היום, ואני לא בטוח, לא להפך, אני בטוח שלא נסיים היום, נמשיך גם כן לשבוע הבא, ובעזרת השם נגיע לסיום שבוע הבא, שתהיה בעצם השיעור אחרון. אז יש לי פה שני תשובות, יש לכם את המקורות, נכון? ששלחתי לכם? או לא? כן? מצוין. אז יש לי פה שני תשובות של משה פיינשטיין, ואחד, מה שכתוב פה, זה פשוט אגרות משה, חלק א', סימן צדי ח', אז קודם, כמה דברים. אחד, הוא פרסם את החלק הזה ב-1959, ובין היתר, הוא פה החליט לשים שני תשובות, אחת אחרי השני, אחת בסימן צדי ח', והבא בסימן צדי ט'. זה מצדי ח', באמת המעשה שהוא מתייחס אליה, זה משנה 56. התשובה צדיתת זה מ-53, 1953, אז זה גם כן מעניין הסדר שהוא החליט להתייחס אליהם. אני אקרא את התשובה ביחד איתכם, ואחרי זה יהיה לנו כמה דברים להגיד על התשובה. אז קודם כל, מי שלא יודע, יש קצת רקע, משה פיינשטיין, נולד 1895, וכו'. מה שאני לקחתי את זה אגב מוויקיפדיה, וכתוב היה מגדולי פוסקי ההלכה החרדים לאחר השואה, הוא לא רק היה לחרדים, הוא היה לכל עם ישראל, שזה גם כן מעניין. עד כדי כך היו אומרים לכל בן אדם שמקבל הסמכה לרבנות באותו תקופה, שמקבל הסמכה, בצד השני, בגב ההסמכה, יש את המספר טלפון של רב משה, שאפשר לשאול אותו את כל מיני שאלות. אז פה כתוב ככה, בעל הבתים, זה בית עין בית, שרוצים לעשות מניין עבור חינוך הילדים, וברור שיבואו במשינס. משינס זה המילה שהוא משתמש בעברית טהרה למכוניות, בשבת, י' ג' תמוז תפשן תת וו. אז זה לא רחוק מהתאריך שלנו היום. מסתכל. בדיוק היום. סליחה, י' ג' כן, י' ג' תמו, זה היום. נו, לא נהנית מזה. זה היום, לפני כמה שנים. אז המשך של תשובה כבר, מעלת כבודו, ידידי הרב, מורנו ורבנו, רב אריה משה אליהו קפלן, שליטה. אז זה גם כן חלק מן הסיפור פה, ותמיד יש סיפור. חלק מן הסיפור פה, זה מי זה הבן אדם הזה, אריה משה אליהו קפלן? אני לא יודע אם אתם שמעתם עליהם בכלל או אי פעם. הוא יהודי שנפטר, בעצם הוא נפטר לפני רב משה. הוא נפטר, אני חושב, ב-1983. והוא נפטר בגיל 48. ואני לא מגזים אם אני אומר שיכול להיות שהוא היה בין הרבנים הכי חשוב באמריקה באותו תקופה, עד שהוא מת. הוא היה אחד הרבנים שהיה הכי הרבה השפעה, והוא נולד ב-34, אז זאת אומרת עכשיו ב-56, אז הוא בחור צעיר, בין 22. ויש לנו עוד קצת מוסר שאני רוצה להראות לכם. אם נסתכלים, אני הבאתי פה מויקיפדיה בעברית, גם כן באנגלית. וזה מאוד חשוב לדעת, שלפעמים יכול להיות אותו דבר, אותו בן אדם, וכתוב דברים אחרים לגמרי. ובעברית כתוב הרב אריה משה ליאו קפלן, י' ד' בחשוון, תפר סדי ה', באוקטובר 1934, הוא מת במגימו, כמו שמרתי, 1983, היה רב אורתודוקסי, יהודי אמריקני, אשר החליט בעקבות נהירה של יהודים רבים לשיטות המדיטיביות, מדיטציה, של תורת המזרח, להבהיר את הקשר בין מדיטציה ליהדות. אז קודם כל, הבן אדם כתב בערך 50 ספרים, בגלל זה היה לו כל כך הרבה השפעה. הוא כתב כ-50 ספרים, ויכול להיות ששלוש מהם מתייחסים לנושא הזה, וכל יתר מתייחסים לכל מיני נושאים אחרים. אז מאוד מעניין, מי שכתב את זה, החליט שזה מה שחשוב על החיים בן אדם, ו-40 ומשהו ספרים אחרים שהוא כתב, זה לא כל כך מה שדיבר אליו. גם כן כתוב רב אורתודוקסי, אז אני אתייחס לזה בעוד מעט. אבל קודם כל, היתר מה שכתוב פה. למד בישיבות חרדיות, הוא הוסמך לרבנות בישיבת מיר בארצות הברית, ועד עכשיו כמעט כל מילה שכתוב פה לא אמת. הוא למד במיר, אבל בירושלים, הוא קיבל הסמכה בירושלים, לא בארצות הברית, וכשכתוב למד בישיבות חרדיות, אז יש משהו שאתם לא יודעים מהתיאור פה, הוא היה בעל תשובה, הוא לא התחיל ללמוד בישיבות עד גיל 15, בסך הכל באמריקה הוא נולד, אני חושב, מ-15 עד 18, זה כל הזמן שהוא למד בישיבות, ואז הוא הגיע לארץ ולמד באמיר, כמו שאמרתי, וקיבל הסמכה לרבנות. בסוף, גם בסיים תואר שני בפיזיקה, היה דמות בולטת בתנועת להחזרה בתשובה, ברצת את זה נכון, הצלותה וסברה פרסמו ידי תנועה הנוער NCSY בעיקר. אז מי שקורא אחרי זה, מה שכתוב באנגלית, אני מקווה אני לא צריך לתרגם הכל, וגם פה אני לא יודע מקום מדויק, זה איך שסיפרו את הסיפור פה. אריה קפלן was born in the Bronx, New York, to Samuel Fanny, of the Sfardi Rakanati family from Salonika, Greece. אמא שלו, פני קפלן, נפטרה, כשהוא בגיל 13, and he was expelled from public school. גם כן לא יודע אם זה נכון, אבל הוא היה בן אדם שהאימא, בסדר, האבא שלו התחתן עוד פעם, והוא לא היה לו קצת קשה איתה, ובסופו של דבר איזושהי משפחה קירב אותו, והוא התחיל ללמוד בישיבה תור ודעת, אבל לא היה ישיבות לבעלי תשובה, אז שמו אותו בכיתה א', ללמוד א' ב', ביחד עם ילדים בגיל 6-7, כשהוא היה בגיל 13-14. ובתקופה מאוד מאוד קצרה, אבל עוד דבר אני צריך להגיד, הוא היה גאון, לא סתם, היה גאון של בית גאונים. וכדי שכל השיר לא תהיה רק עליו, אני אגיד כמה דברים, ואז אנחנו יכולים להמשיך להבין את השאלה ואת כל הרקע פה. הוא בעצמו, אולי אני אראה לכם, בדף השני יש לי את השמחה שלו. פה כתוב, מהראש ישיבה של ישיבת מיר, רב אליעזר יהודה פינקו. זה לא מה שכתוב בכל השמחה לכל אחד ואחד. הייתה לי הזדמנות להכיר את כבוד הרב אריה משה ליאל קפלן, מברוקלין, ניו יורק, במדינות אמריקה, שלמד איזו זמן בישיבתנו בארצנו הקדושה, הוא כבר זכה לשם טוב ונתפרסם לעילוי מצוין בקי בשעס משונים ואחרונים, כל מנדין סמוכים לנה, ירו ירו ידין ידין, והיה יהיה בעזרת השם לאחד מגדולי דרבנן ורבים ילכו לאור תורתו, ואשרי העדה שתקבל אותו לרב, הוא מורה הוראה. זה לא שמחה רגילה. זה באמת משהו כותב פה, הבן אדם הזה יהיה אחד מגדולי הדור, וזה נכון, וזה נכון. הוא גם קיבל סמיכה באותו תקופה, מרב הרצוג ועוד כמה. אז בואו נעצור לשנייה. בגיל 22 הוא חזר לארץ, הוא חזר לאמריקה, והוא הלך מכל מקום באמריקה למקום שנקרא לואיוויל, קנטקי. לואיביל, קנטקי, הוא התחיל ללמד כיתה, לא יודע, יסודי שם. בן אדם, 22, גם כן התחיל ללמוד פיזיקה, הוא לא רק היה גאון בתורה, גם כן היה גאון במדע, והוא לא למד שום מדע מגיל 13, כשהוא התחיל בישיבה, עד שהוא חזר לאמריקה, הוא, אני חושב, הוא הלך ישר לתואר שני, והוא גם כן עבד עם דייוויד אופנהיים, זה שהמציא את הפצצה הידרוגן בום, לא יודע איך להגיד את זה.
פצצת מימן.
כן, אז שוב, הוא באמת היה בן אדם משכבו ומעלה, אז הוא החליט ללמד שם. המקום שהוא לימד היה מקום לא בדיוק דתי, היה מקום יהודי. בהרבה מקומות קטנות, חוץ מהעירות הגדולות, יש, אם יש בית ספר יהודי, זה כללי לכולם. זאת אומרת, נוער, קונסרבטיבי, רפורם, וזה כולם מגיעים. זה הרקע לשאלה, מה שהוא שואל לרב משה פיינשטיין. אז רב משה לא מביא את השאלה, אבל ככה הוא אומר, שיש מצב שילדים יגיעו בשבת. הנה בדבר רצון הבעלבטים, לעשות מניין עבור הילדים לחנחן, זאת אומרת שיש מניין בשבת, שברור שיבוא במכוניות, ויחללו השבת מצד מחוק המקום, פשוט וברור שאסור אף לקטנים שאין בני מצווה, וכי חינוך תפילה עדיף מחינוך מצוות שבת, וגם הוא כי מצווים אותם לבוא להתפלל במניין, ואף באופן שיחללו שבת. ולכן, ודאי חס ושלום להסכים לדבר כזה, שהוא לא לחינוך למצוות, אלא אדרבה לחנחם להפך חס ושלום. ואם הבעל הבית הם לא ישמעו ויתקנו המניין, שהוא אדרה בקלקול ועברה על הדעת באיסור שבת החמורה, וכבוד תורתו אין בכוחו להפיר את סתם, רק במחאה בדברים, איני רואה מה יכול כבוד תורתו לעשות עוד, אבל מכל מקום צריך בכל העת לדבר בזה בחומר האיסור, ואם יזדמן איזה עצה שיוכל להפיר זה, ודאי יתחייב להפיר זה ולבטל את המניין, שגורם חילול שבת. ובוודאי כל זמן שהמניין יש לכבוד תורתו לדבר עם כל אחד מהילדים בייחוד שיבוא ברגל, אולי יועיל זה לאחדים מהם, כי זהו מצוות תוכחה ולימוד. ידידו משה פיינשטיין. אז אני רוצה לשאול אתכם, נו, כבר למדנו חלק מאיתנו שנה שלמה, חלק סמסטר אחד, יש משהו מעניין באותו תשובה? זה היה צפוי שזה יהיה התשובה. מה היה השאלה פה? השאלה, פה יש באותו קהילה, רוצים לעשות מניין בשבת, להזמין את הנוער לבוא, והוא שואל לרב משה, נו, מה צריכים לעשות פה? האם זה דבר טוב, זה דבר לא טוב, לחנך ילדים, ורב משה מאוד מאוד חזק בעניין הזה, תוקף בעניין הזה, והוא מייחס ושלום להביא אותם למניין. אתה לא מחנך אותם לתפילה, אתה מחנך אותם לחלל שבת. טוב, מה מעניין בתשובה, או אתם לא יודעים מה מעניין? בסדר, אתם רוצים שאני אגיד מה שמעניין. מה שמעניין, הוא לא הביא שום מקור. הוא לא הביא שום גמרא, סיף בשולחן ערוך, די עמי הראשונים, רמב״ם, שום דבר. ועל זה, אולי לא שמתם לב לזה, אולי כן. על דרך כלל, כשמישהו כותב תשובה, הוא כותב תשובה הלכתית. אין הלכה פה. אלא הוא אומר איזשהו קל וחומר, אתה חושב שאתה מחנך אותם? להפך, אתה מחנך אותם לחלל שבת. אבל זה מאוד מעניין איך שרב משה עונה את השאלה, וגם כן, אני רוצה להגיד משהו אחר. האם היה מקום להגיד תשובה הפוכה? להגיד, כן, אני חושב לקרב הילדים האלה שלא יודעים מה זה שבת בכלל, מה זה יהדות בכלל, מה זה תפילה בכלל, שנכון, הם יגיעו לבית כנסת, יכול להיות שחללו שבת, אבל אולי אני יכול לזרוק די אחרת, אולי מוטב שיחלל שבת אחד, ואחרי זה ישמור הרבה שבתות. האם, שוב, כאשר התשובה שלו, עניין של לוגיקה, והוא אומר, מה, אתה לא מחנך בשבת, אתה מחנך, סליחה, אתה לא מחנך בתפילה, אתה מחנך בחילול שבת, למה אני לא אומר? אולי אני אצליח לקרב אותם, אם ילדים יגיעו במכוניות, האם מישהו רוצה לחשוב, בלי להזמין אותם לתפילה, כולם באמת ישבו בבית שלהם וישמעו שבת? מי שמגיע באוטו בשבת, זאת אומרת, זה בן אדם שלא שומר שבת. אז כל התשובה של רב משה, לדעתי זה מרתק, ואנחנו צריכים להבין מה קרה פה. רק לדוגמה, ואני מאוד מצטער שזה דווקא באנגלית, אבל פה יש לי בעמוד, איזה עמוד זה? כן, בעמוד 10, מקור 30. עוד פעם באנגלית, זה הזמינו את רב אהרן ליכטנשטיין לדבר על המצב הדת באמריקה. אז אני לא הבאתי את כל מה שהוא אמר פה, אני אקרא ופה אני אנסה לתרגם קצת. Nor do I share the glee some feel of the prospective demise of the competition. הוא אמר, אני לא כל כך שמח שבאמת הרפורמים והקונסרבטים פושטים את הרגל. Surely we have many sharp differences with the conservative reform movements. יש לנו חילוקי דעות איתם. And these should not be slowed over or blurred. אי אפשר לטשטש. זה צריכים לדעת, יש לנו מחלוק איתם. However, we also share many values with them. יש לנו דברים במשותף. גבי ערכים. So this should not be obscured. אי אפשר גם כן לטשטש את זה. Their disappearance might strengthen us in some respects. אילו הרפורם והקונסרבטים היה מתאמים לגמרי, אולי זה היה מחזק אותנו במידה מסוימת, but would unquestionably weaken us in others. אבל בצד שני זה היה מחליש אותנו. And of course, if we transcend our own interests and think of the people currently served by these movements, ואם אנחנו לא חושבים רק על עצמנו, אבל חושבים על הקהל של התנועות האלה, many of them, both presently and potentially well beyond our reach or ken, how would they or Klal Yisrael as a whole be affected by such a change? שיש הרבה רפורמים וקונסרבטיבים שאין לנו שום קישה לאנשים האלה, ואם זה נעלם, אז מה זה יעשה לכלל ישראל? ואז יש משפט כזה, ומה שרציתי באמת שתשימו לב, המשפט הזה מאוד מתוחכם, אבל זה הפוך מה שרב משה כותב בו. Can anyone responsibly state that it's better for a marginal Jew in Dallas or Dubuque to lose his religious identity altogether rather than to drive to his temple? האם זה עדיף שיהודי ילם בכלל מכלל ישראל, זה יותר טוב מלהיכנס לאוטו ולנסוע בשבת להגיע להבית כנסת, לטמפל שלו, להבית כנסת שלו. אז רב ליכטנשטיין לא אמר שזה ראוי לעשות את זה, אבל פשוט הוא אמר, מי רוצה לקחת אחריות לגמרי לא לעשות את זה? מה שרב ליכטנשטיין באמת אומר פה, אם יהודי היום מגיע לבית כנסת הרפורמי, יכול להיות שהילד שלו בעוד 10 שנים יגיע לישיבה, או יגיע לחזור בתשובה, אבל אם מישהו לא מגיע לבית כנסת, אז פשוט אפשר להגיד שלום ולהתראות, וכלל ישראל יאבד את האחוז גדול של הבנים ובנות שלה. אז מה שרב משה כתב פה, עוד פעם אני אומר, זה מרתק בגלל שהוא לא הביא שום מקור, וגם על זה אני רוצה לחזור ולהתייחס לזה, אבל קודם כל, נסתכל על התשובה השנייה. זה במקור 2, והוא כותב את זה, עוד פעם, זה היה בכמה שנים לפני התשובה הראשונה, והוא כותב את זה לרב נפתלי קליבך מדטרויט. אז בואו נסתכל. ביאור איסור שיש בהזמנת אנשים שיבואו להתפלל בבית הכנסת בשבת, כשיודעים שיבואו במשינס. מם לעומר תוף שניות גימל, נשאלת מרב נפתלי קליבך. סתם אני רוצה שתבינו, יש איזשהו עניין פה. הוא היה בן דוד של רב שלמה קליבך. אני עכשיו חניתי בצד הרחוב על יד המושב של מבוא מודיעין, על יד של רב שלמה קליבך. ממש השלט פה זה 10 מטר ממני. והנפתלי קליבך הזה היה יהודי חרדי שהיה בדטרויט. ובואו נסתכל. נשאלתי מרב נפתלי קליבך מדטרויט, אם יש איסור לפני עיוור להזמין אנשים שיבואו להתפלל בשבת בבית הכנסת, כשיודע שיחללו השבת בנסיעה במשינס. אז עוד פעם, השאלה פה מאוד מאוד דומה לשאלה שראינו שהתייחס לרב אריה קפלן, האם מותר להזמין, אבל יש קצת אחר פה. עצם השאלה גם כן העמיד את אולי חצי מהתשובה. האם יש איסור שלפני עיוור, אני לפני עיוור לא תתן מכשול, אם יש איסור שלפני עיוור להזמין את האנשים. אז פה, רב משה לא יכול לגמרי לתעלם מהצד ההלכתי, בגלל שהצד ההלכתי היה חלק מן השאלה. אבל בכל זאת תשימו לב איך הוא עונה על השאלה הזו. ושבתי, רב משה אמר, להזמין את הרחוקים באופן שאי אפשר שיבוא בלא חילול שבת, ודאי אסור. והוא עוד גרוע מאיסור לפני עיוור. אז השאלה אם זה לפני עיוור, הוא לא אומר כן, הוא לא אומר לא, מה הוא אומר בעצם, זה יותר גרוע. שראה הוא עוד באיסור מסית. מה זה מסית? יש פסוק בתורה, שמסית זה מי שמביא בן אדם לעבוד עבודה זרה. אז הוא אומר פה שזה מסית, ואף שאיסור מסית לחיוב סקילה, הוא רק מסית לעבוד עבודות כוכבים. מכל מקום לענייני האיסור ועונש כלפי שמיה, לגבי ביתן שמעלה, בכל החומר שאין טוענים למסית, יש בכל האיסורים. כמפורש בסנהדרין דף כ"ט, שילף רב שמעון בר נחמן אמר רב יוחנן, מניין שאין טוענים למסית, מנחש הקדמוני. אף שלא היה חטא עבוד הזרה, אלא איסור אכילה מעץ הדת. חזינה, אנחנו רואים שאיסור מסית יש לכל עבירה. אז אני אעצור פה קצת להסביר מה שהוא כתב. קודם כל, מה שהוא כתב זה חמור ביותר. האיסור שמסית זה אחד האיסורים, זה אחד הדברים החמורים ממש ביותר. מה זה מסית? מסית שאתה מביא בן אדם לעשות עבודה זרה. הוא בעצמו לא יעשה עבודה זרה. אתה מביא אותם לעולם של עבודה זרה. זה מסית. לגבי מסית כתוב שדרך כלל מי שהגיע לבית, בואו נגיד שבן אדם רק רצח, או רק עשה ניאוף. אז אנחנו אומרים, האם יש עוד עדים ומחכים אולי לעוד עדים להגיע. לגבי מסית, אז אנחנו, זה יותר חמור, לא מוצאים שום סיבה להקל בו, להפך. רב משה טוען שהבן אדם הזה, שמה הוא עשה בסוף השטובר, הוא אמר לאנשים, תבואו להתפלל אצלנו במניין, אני יודע, העניין הזה להזמין בן אדם להגיע לסעודת שבת, זה לא בדיוק למה שהוא מתייחס בו, אבל זה לא רחוק. להזמין בן אדם לבוא לבית כנסת, להזמין בן אדם לבוא בליל שישי, שהוא יבוא במכונית, רב משה טוען, יש לך דין של מסית, והוא מחדש, למרות שהוא אומר שזה כתוב במפורש בגמרא, הוא מחדש שמסית בכל דיני תורה, יש דין של מסית. מאיפה הוא הביא את זה? הוא הביא את זה מנחש. מנחש הקדמון בגן עדן. אז פה אני צריך קצת יותר לאט פה. מה שרב משה טען פה, זה לא פשוט בכלל. הסיבה שזה לא פשוט בכלל, בגלל שהוא חידש משהו. הוא טוען שזה פשוט, הוא טוען שזה ברור, זה ידוע, אבל זה לא ברור, זה לא ידוע, זה לא בדיוק, זה לא מפורש. קודם כל הוא הביא אגדה. הוא לא הביא הלכה. עכשיו יש לנו שני תשובות ברציפות, הוא לא הביא טיעון הלכתי, הוא הביא טיעון מחשבתי. ולגבי הנחש הקדמון, כתוב שהנחש, כשהוא הביא את חווה לעשות את העבירה, הוא אמר לה, כדאי לך לאכול מן העץ, היה לו דין של מסית. אז קודם כל, בוא נבין, זה לא מקור הלכתי, זה מקור אגדי. יותר מזה, הוא טוען שהוא רק אמר לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע, אבל הוא גם כן אמר שכשתאכל מעץ הדעת טוב ורע, כמו אלוהים ויודע טוב ורע. יכול להיות שזה כן נחשב כעבוד הזרה. אז זאת אומרת שהוא אומר, לא, זה כל, מזה אני לומד עניין הלכתי שלכל התורה כולה יש דין מסית? זה פלא מה שהוא אומר פה, עוד פעם. אם אתה רוצה להיכנס לסוגיה של לפני עיוור, לראות זה לפני עיוור מצב כזה, זה לא לפני עיוור מצב כזה, בסדר. זה דיון הלכתי. אבל פה רב משה באמת אומר משהו הרבה יותר חמור, הוא אומר, לא, יש לך דין של מסית. נמשיך בתשובה, לראות אם יש עוד פן הלכתי, הוא אומר, לא, מנחש הקדמון, אף שלא יחית עבוד לזרע, אלא איסור חילמץ חזינן, רואים שאיסור מסית יש לכל עבירה. אך שאין עונשין בדיני אדם, רק על מסית לעבוד לזרע. נכון, יש דין של מסית רק לדבר עבוד לזרע, אבל בדין ישמעים יענש, ולא יומדנו לב סנגוריה. ואנחנו לא מוצאים שום זכות לבן אדם שעושה דברים אלה. ואיסור לפני עיוור יש אף בעינם רחוקים כל כך, כשיודע שיתעצלו ללך ברגליים וייסו במשית. מי שאתה יודע שבן אדם מגיע במכונית, אז גם כן רב משה טוען שיש פה עניין של לפני עיוור, אבל איסור מסית לקה בעינם רחוקים. בן אדם לא רחוק, אז זה לא מסית. אם אינה בלשון בהזמנה, אלא סתם הודעה שעושים מניין ומתפרסים להביאים להתפלל, שהכוונה בעצם הוא רק לקרובים, אבל יודע שיבואו גם רחוקים, ומשינס מסתבר שאין בזה דין מסית, ובדין לפני עיוור יש להסתפק. וצריכים לפרש שלא ייתנו פרסים, אלא לאילו שיבואו ברגליהם בטר. אז הוא אומר לאותו רב קליבך, תגיד שמישהו מגיע ברחוק באותו לא יקבל את הפרסים. זה כמובן לילדים. ואז, ובדבר שרוצה להסתלק מלהיות ממבר, חבר בבית הכנסת, שהרבה מהמיד פעלים שם אין מנהגים קשורה, דעתי נוטה שאין להסתלק כדי שיהיה מי שימחה בידם, ואין להתייאש לומר שוודאי לא ישמעו, כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. ולכן, אולי תועיל המחאה להרבה איסורים. אך הוא כל זה שמנהגים בבית כנסת קשורה, אבל אם ישנו חס ושלום מסדר בית הכנסת, כגון שיסלקו המחיצה שבין אנשים לנשים, או שישנו אף במקצת סדר תפילה וקריאת התורה, מחייבים כל יראה שם לסתלק מלהיות ממברס שם משה פיינסטיין. אז עכשיו אני רוצה להתייחס באמת קצת להרקע משני התשובות האלה. עוד פעם רק לחזרה, היה תשובה אחת מ-53 ועוד תשובה מ-56. כמה שנים לפני זה, ב-1950, התנועה הקונסרבטיבית, אני לא מתייחס לרפורמים, התנועה הקונסרבטיבית, כתב תשובה, ואמרו שכדאי, יש לנו שאלה, או שיהיה לנו שבת בבית כנסת, או יהיה אנשים בבית כנסת, אי אפשר שניהם. זאת אומרת, היו הרבה בתי כנסת גדולים שהיו ריקים לגמרי, אז או אנחנו צריכים להגיד לכולם להגיע לבית כנסת מכוניות, או אנחנו צריכים להסתדר שיש לנו בית כנסת, אבל אין אנשים. אז הגיעו לפסיקה שכל מי שגר רחוק, מצווה עליהם לבוא במכונית לבית כנסת בשבת. וככה, והיה כל מיני טיעונים למה זה דבר הנכון לעשות. רק אגב, אני רוצה להגיד לכם, הבאתי את זה למטה מהמקורות, יש לי תשובה מהקונסרבטיבים בארץ, שלפני כמה שנים הם התייחסו לאותו שאלה, היה בן אדם בפתח תקווה, ואמר, אין לנו בית כנסת קונסרבטיבי בפתח תקווה, האם מותר לי להיכנס לאוטו כדי להגיע לבית כנסת קונסרבטיבי, לא יודע בדיוק איפה זה, והם אסרו. אמרו לא, זה היה באמריקה שאנשים היו מאוד רחוק מכל בית כנסת, ופה בארץ יש מקומות שאתה יכול להגיע, ולהפך, ואמרו דבר אחד שברך שכיוונתי, אבל אני כיוונתי בצורה הפוכה, אני אסביר, שאמרו שכדאי לא להיכנס לאותו, אלא לבנות בית כנסת קונסרבטיבי בפתח תקווה. ולמה צריכים לבנות קהילה? אז אני רוצה לעצור שנייה. בגלל שהקונסרבטיבים היה להם בעיה. בכנסת גדול ויפה, עשיר ורק. והחליטו להגיד לאנשים, נו, תגיעו בכל מקום, בכל דרך. אז קודם כל, מה שרב משה כותב פה בשני התשובות, שדין מסית יש פה, זה בגלל שהוא חשב שרפורמים וקונסרבטיבים, הוא חשב שיש להם דין מסית. והוא משתמש בביטוי הזה מסית כמה פעמים, כל פעם שהוא משתמש בזה, לפי מה שאני מצאתי, זה הדרך הרפורמים ונגד הקונסרבטיבים. הוא חשב שהם מסיתים נגד שמירת תורה ומצוות. אז פה, כשיהודי כמו רב קפלן אומר, האם מותר להביא ילדים, אז הוא מתייחס לקונסרבטיב, לא, הם מסיתים, אסור, וגם כן רב קבח, וגם כן תשימו לב בסוף התשובה, האם מותר להישאר בבית כנסת שמזמינים אנשים לבוא מרחוק, כלומר, כל זמן שהם נשארים אורתודוקסים, אתה יכול להישאר שם, אבל אם הם הפוך להיות קונסרבטיבים, אז אסור להיות שם. אגב, רב סלוויצ'ק, גם כן אמר דברים כאלה, ואומר, אפילו לשמוע שופר, תקיעת שופר בכנסת קונסרבטיבי, אתה לא יצאת ידי חובתך. יותר טוב להישאר בבית, ולא ללכת לבית כנסת כזה. היה פה מלחמה, נגד הקונסרבטיבים ונגד הרפורמים, ובגלל זה רב משה הוא לא כותב פה, הוא לא נכנס באמת לדיון הלכתי, ואני רוצה להגיד עוד כמה דברים פה. הצד ההלכתי זה דווקא מאוד מעניין, ואם אתם זוכרים, היה לי הקדמה לפני שבוע. הקדמה היה שחלק מהזהות שלנו, זה לא רק מי אנחנו רוצים להיות, זה גם כן מי אנחנו לא רוצים להיות. אז רב משה פה מאוד תוקף, בגלל שיש מציאות של רפורם וקונסרבטיבים. אבל אנחנו נראה בהמשך, כשרבנים בארץ, כששאלו אותם שאלות מאוד דומות, לא חשבו אפילו שיש מקום להחמיר. כששאלו, ולנדה נגיע, לא השבוע, שבוע הבא נגיע, לתשובה של רב משה שטרנבך, שלדעתי הוא אחד המחמירים, הכי מחמירים שיש, הוא הראש העדה החרדית היום, וכל דבר שהוא חושב שכדאי למצוא חומרות חדשות, כותב את זה במפורש באחד הספרים שלו, אבל הוא היה בדרום אפריקה, ושאלו אותו שאלות דומות, הוא היקל, אז עכשיו אני אנסה להיות זהיר קצת, הוא היקל יותר מהקונסרבטיבים היקל. אולי זה נשמע כמשפט מאוד קשה לי להגיד, אבל לא קשה לי להגיד את זה. ההבדל, אולי זה מאוד חשוב, ההבדל שהקונסרבטיבים אמרו את זה לכל עם ישראל. כל אחד, היום אפשר להגיע כבר במכוניות, להגיע לבית כנסת. ורב שטרנבך כתב את זה לבן אדם מסוים, במקרה מסוים, הוא אומר, ככה צריכים לעשות, אבל בכל זאת הוא גם פרסם את זה. אז לגבי התשובה של רב שטרנבך נחכה, צריכים לחכות קצת לראות, אני לא נגיד את זה היום, אבל כאשר מישהו כותב תשובה כל כך קצר, ובלי תוכן הלכתי, אז דרך כלל אנחנו יודעים שיש פה איזשהו עניין של מגמתיות. אני לא אומר את זה, בצורה שלילית, ממש לא. רב משה פה הוא באמצע מלחמה, באמצע מלחמה הוא אומר, בתשובה אחת, זה דין של מסית. צריכים לשאול את עצמנו, למה הוא כל כך מחמיר? זה בגלל שיש אנשים שעודדים לבוא בבית כנסת, אומרים שזה מותר, אומרים שאין שום איסור. אז פה רב משה לא רק שרוצה להגיד שיש איסור פה, הוא רוצה, ומישהו שרוצה להקל ראש, יש לו דין של מסית, בגלל שהוא הולך נגד התורה. ובתשובה השנייה, הוא באמת אמר דבר אחד הלכתי, קל וחומר. אתה חושב שאתה מחנך אותם לשבת, אתה מחנך אותם לתפילה, אתה מחנך אותם לחלל שבת. אז למה הוא כל כך תוקף? בגלל שיש הרקע הזה של הקונסרבטיבים. רב שטרנבך מצד שני, בדרום אפריקה, לא יש שם קונסרבטיבים, אז הוא יכול לכתוב תשובה, ואפילו נראה, שוב, נקווה, נראה שמי ששאל את השאלה ידע שרב משה אמר שזה אסור, ובאמת שואל אותו, מה אתה חושב על התשובה שרב משה? הוא לא מצטט רב משה, והוא פשוט, הוא נותן איזשהו דיון הלכתי, הרבה יותר הלכתי, והוא מקל. אז עכשיו, באמת, מה שאנחנו צריכים לעשות, לגבי דין של מסית, כמו שאמרתי, זה החידוש עצום, אבל... זה באמת סוגיה אגדי, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל. אני רוצה במקום זה, ואגב, יכול להיות, שבאמור נבוכים יכול להיות שיש איזה מקור לרב משה, יכול להיות. אבל שוב אני אומר, זה עניין מחשבתי, זה לא עניין הלכתי. מצד שני, בואו ננסה להבין ביחד, מה זה לפני עבר? אז כדי להבין אם יש איסור פה, אני צריך להבין מה זה לפני עיוור. אז נמשיך ונראה. אגב, במקור שלוש, הבאתי עוד מקום שהוא מתייחס לקונסרבטיבים ב-59, שגם כן שם הוא אומר שהם מסיתים. הם מסיתים ומדיחים, ובגלל זה לא כדאי להיות במצב שאתה מגייס כסף עבורם. אגב, גם כן תשימו לב, איך וילכנשטיין אמר, שזה מאוד חשוב שיש לנו תנועת הרפורמים והקונסרבטיבים, בגלל שהם מגיעים ליהודים, שאנחנו לא מגיעים עליהם בכלל. זה לא כאילו הם היו סוגרים את הדלתות שלהם, שכל יהודי רפורמי היה מגיע לבית כנסת שלנו. הוא אומר, זה לא נכון. ובוודאי הוא צדק. אז בואו נסתכל במקור חמש. במקור חמש, התלמוד בבלי אומר לנו, וזה באמת הכלל, וזה הדין, מה זה לפני עיוור, ויכול להיות שזה בשבילנו יהיה קצת חידוש. מקור חמש, גמר עבודה זרה, מניין שלא ישית אדם כוס של יין לנזיר, ועבר מן החי לבני נוח. אז יש מישהו שנזיר, נזיר, אסור לו לשתות יין. או מצד שני, יכול להיות שיש אפילו בן נוח, אסור לתת לו עבר מן החי. תלמד לא אומר ולפני עיוור לא תתן מכשול. אז איך אני יודע, אני לא יכול לעזור לבן אדם לעשות עבירה, לפני ולא תתן מכשול. אה, אחר דכי לא יהימן לשק לאיו, אבל אם אני לא אתן לו, הוא יכול למצוא את זה במקום אחר. למה זה דווקא לפני עיוור? וכאובר משום לפני עיוור לא תתן מכשול, אז למה זה לפני עיוור? אז אחר, במה יסכים, מה באמת, במה מדובר פה? דקאי בתרי עברי נהרה. כשנמצאים בשני צדדים של נהר. אני אסביר את זה. לפי הגמרא, וזה אגב המסקנה של הגמרא, זה הלכה. לפי הגמרא, זה נחשב כלפני עיוור, לא שאני עוזר לבן אדם לעבור איזשהו איסור, אני מאפשר לו לעשות איסור. אני אסביר את המילה מאפשר עכשיו. שבלעדי הוא לא היה יכול לעשות את האיסור הזה. אז מה הדוגמה? הדוגמה היא, אם יש נזיר, הוא בצד אחד של הנהר, אין שום יין שם, הוא רוצה יין, הוא רוצה לעבור לאיסור של נזירות שלו, ואני מגיע מהצד השני של הנהר, ויש לי יין, בלעדי הוא לא יכול לעבור לאיסור, אני אביא לו את היין. אז במצב כזה, זה לפני עיוור. אז עכשיו אני רוצה לחזור קצת, לגבי השאלה של אורב משה, אם זה לפני עיוור להזמין מישהו, אז בואו נלך למצב, אולי זה יותר פרקטי שלנו היום. בואו נגיד שיש איזשהו חבר, קורף משפחה וכולי, שלא שומר שבת. ואתה רוצה להזמין אותם להגיע ליל שבת. ארוחת שבת ומשפחה. אז האם זה באמת לפני עיוור, כמו שראינו עכשיו בגמרא? זאת אומרת, אני מאפשר לו לחלל שבת, בלעדי הוא לא יכול לחלל שבת? אז אם הוא אומר לי, אני לא יכול לבוא, אין לי מכונית, אני אומר לו, בסדר, פה המכונית שלי, תיקח את המפתחות שלי, ואני אתן לו את ה... אני מאפשר לו לעשות את החילול שבת, אז אני יכול להגיד שזה לפני עיוור. אז זה שני צדדים של הנהר. אבל בן אדם שהיה, או בן אדם שאם אני לא מזמין אותו, אז הוא יגיע למקום אחר. הוא יגיע באוטו למקום אחר. הוא יושב בבית ומחל שבת בצורה אחרת. זאת אומרת, להגיד שפה מדובר בלפני עיוור, לא תיתן מכשול, זה מאוד קשה להגיד את זה. אבל בעצם, יש באמת, שני סוגים של לפני עיוור. כשאני אומר שני סוגים, עד כדי כך שהייתי אומר אפילו שכמעט אין קשר ביניהם. אני אסביר את זה. רק אגב לפני זה, בתוספות במקור שמונה, כתוב, עוד פעם, מאיר ישעיהו יכול לתלוע אפילו לא בידו, במשום, או דמושיט כוס יין לנזיר, דקביטרי עברי דנהרה, איסור דיורייטה, כשני צדדים של הנהר, ואז תוספות אומר, מכל מקום איסור דרבנן, מי האיקה שחייב להפריש שם איסור. אבל בכל זאת, אפילו אם אין מדובר בעדין דרייטה של לפני עיוור, לפעמים גם יש איסור מדרבנן של לפני עיוור, שזה אני צריך לעזור לבן אדם לא לעשות איסורים. אולי אני יכול לקרוא את זה קצת אחרת, מסייע לידי עוברי עבירה. להיות לפני עיוור מדרייטה, אני מאפשר. אגב, המאפשר זה מילה נכונה פה, אתם מסכימים במילה, או יש לכם מילה יותר טובה. זאת אומרת, בלעדי הוא לא יכול לעשות את זה. אני מאפשר לו לעשות את זה. יש גם כן, אני מסייע לו, אני עוזר לו לעשות את זה. זה משהו אחר לגמרי. אז באמת, השני מקום של משה, אני אומר לידים, יש מניין פה בשבת, או בקרש, מי שמגיע למניין בשבת, בבית כנסת, מקבל פרסים. אני מאפשר את זה? בלעדי הוא לא יכול לעשות את זה? זה באמת נחשב כלפני עיוור? אני חושב שזה קצת קשה. אולי להגיד, אני עוזר לבן אדם, אבל גם כן פה, אני ממש עזרתי לו, אבל תשימו לב למה שרשי כותב במקור תשע, שאיסור לסייע בידיים ידי עוברי עבירה בשעת העבירה. הדין דרבנן של לסייע זה רק באותו זמן. אין לסייע לפני המעשה. אז אם פה מדובר בהדין דרבנן של לסייע, מה שאני מנסה לראות פה, אני לא אומר שום דבר שרב משה פיינשטיין לא ידע. אבל מה שאני מנסה להצביע, הוא לא נכנס לסוגיה. הוא לא רצה להיכנס לכל הסוגיה, בגלל להיכנס לסוגיה היה לא כל כך פשוט. הרבה יותר פשוט להגיד, יש דין של מסית, וזהו, זה אסור. אגב, זה יותר... אני לא רוצה להשתמש בביטוי של דת תורה, למרות שזה ממש נשמע כמו דת תורה, זה מה שהייתי מגדיר כי... זה שאלה של public policy. איך אומרים את זה בעברית? Public policy?
מדיניות הציבור, או תקנת הציבור.
כן, זה עניין של מדיניות, זה לא עניין של הלכה. זאת אומרת, מישהו יכול לשאול אותי, האם מותר לי, נו, איזה הגלידה זה היה ממש טוב, גולדה, נכון? אני לא אוכל מספיק, אבל הילדים אומרים לי שזה הכי טוב. יש להם כמה סניפים שיש, סוגרים בשבת ויש הכשר, ויש כמה סניפים שפתוחים בשבת ואין הכשר. מה שאני מבין, סליחה שאני נותן לזה לדוגמה, מה שאני מבין זה אותו גלידה בשני מקומות. אז אפשר לשאול אותי, ושאלו אותי, מותר לי להיכנס לסניף הלא כשר. אז אני הייתי אומר, בבחינתי, עניין של מדיניות, הייתי אומר לא, לא כדאי. למה? דווקא ללך למקום שמשלמים על, 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 על התעודה. לדעתי, זה רעיון מוצלח. אני לא יכול להגיד שזה ממש שיקול הלכתי גרידה, זה עניין של מדיניות ציבור. אני חושב שצריכים ללכת למקומות שיש תעודה. מצד שני, האם אני יכול להגיד לכם שזה לא קשר? אני לא יכול להגיד שזה לא קשר. אבל כאשר אני לא יכול להגיד שזה לא קשר, אז יכול להיות שאני לא אכנס בכלל לדיון הלכתי, אלא אני אשתמש בכל מיני מושגים, שזה לא מושג, או זה לא דיון, או זה לא טיעון הלכתי, אני אשתמש בטיעון אחר לגמרי. זה יהיה ברור מה שאמרתי עכשיו. כשאני רואה תשובה, כאשר אין דיון הלכתי, יש קל וחומר, נו, או יש איזושהי סברה, ואין שום עניין הלכתי, אז אני צריך לעצור ולשאול לעצמי, במה מדובר פה? מדובר פה באיזשהו עניין ציבורי, או מדובר פה בעניין הלכתי. מבחינת רב משה, זה היה יותר מעניין הלכתי. בגלל זה הוא משתמש בנשק גרעיני הלכתי. זה מסית, ככה הוא אומר. אבל להגיד, זה לא היה השאלה. השאלה אם לפני עיוור, רב משה אמר, זה יותר גרוע מלפני עיוור. בסדר, יפה מאוד. עכשיו אני חוזר ושואל, נו, האם זה לפני עיוור? ואתם רואים עכשיו, זה לא כל כך פשוט להגיד שזה לפני עיוור. אני רוצה לראות עוד משהו בעוד מעט, אבל אפילו להגיד שזה לפני עיוור מדרבנן, שזה מסייע לדי עברה, זה גם כן לא כל כך, סליחה, יש לו לא כשר, כמה מוצרים לא כשרים? סליחה? אז כנראה אני לא הולך מספיק למקומות לא כשרות. אני גם כן לכשרות לא הלכתי מספיק פעמים. צריכים לתקן את זה. אז... בסדר. אז בוא נחזור. אם לגבי לפני עיוור דרבנן, המסייע לדי עברה, זה צריך להיות בשעת עברה. פה זה לא בשעת עברה, אז אתם רואים, כבר יש לי איזשהו כיוון להגיע למסקנה אחרת. בואו נלך למקור 11. הפסוק בעצמה, לפעמים צריכים ללכת, לחזור למקורות. פסוק בויקרא, לא תקלל חרש, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראית מלוקך אני אשם. בספרה, זה מדרש הלכה, כתוב, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לפני סומה בדבר. בא ואמר לך, בת איש פלוני, מה היא לקונה? אל תאמר לו כשרה, היא אינה אלא פסולה. היה נוטל ממך עיצה, אל תתן לו עיצה שאינו הוגן לו, אל תאמר לו צא מההשכמה שיקפחוהו לסתים, צא בצהריים בשביל שישתרב, אל תאמר לו מכור לו סדך, וקח לך חמור, ואת עוקף עליו ונוטלה ממנו, שמה תאמר, עיצה טובה אני נותן לו, הרי הדבר מסור ללב, שנאמר ויראיתי מלוקח אני השם. יכול להיות שכל מה שאמרתי עכשיו לא היה כל כך ברור, אז בגלל זה אני רוצה עכשיו להסתכל בשתי מקורות שהביאו את הספרה הזה להסביר את הפסוק. הראשון הרמב״ם בספר המצווה. המצווה הרש צדיתת היא שהזהרנו מהכשיל צדתנו, את צדתנו בעיצה. אז קודם כל הרמב״ם מתחיל להגיד, מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? זה לתת לבן אדם עיצה שזה לא מוצלחת. והוא שאם נשלחה אדם עיצה בדבר, הוא נפתע בו, הוא בא ההזרה מלרמתו, מהכשילו, אבל תיישרהו אל הדבר שתחשוב שהוא טוב וישר. הוא מראית עליו, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לשון ספרה לפני סומה בדבר. אז אנחנו רואים, הוא לקח את הספרה הזה. הייתה ממך עיצה, אל תיתן לו עיצה שאינו גדול, ולאו זה אמור שהוא כולל גם מי שיעזור על עבירה או יסבב אותה, כי הוא יביא האיש ההוא שעיוורה תאוותו עם שכלו וחזר עיוור ויפתהו ויעזרהו להשלים עבירתו, או יכין לו סיבה אחרת. ומאלו הפנים אמרו, ובמלווה ולווה במיבית ששניהם יחד עוברים משום תנאי ולא תנאי מקשול, כי כל אחד מהם עזר חברו והכין לו להשלים עבירה. ודברים רבים מאוד מזה המין יאמרו בהם, עובר משום מפני עיוור לא תיתן מכשול, ופשיט הדקרא, אבל מה פשט והפסוק, הוא במה שהזכרנו תחילה. אז מה שהרמב״ם כותב פה, ששני סוגים של לפני עיוור. יש מה שאנחנו התחלנו, יש הנזיר שרוצה יין, ואתה מאפשר לו, אתה מביא לו את היין. זה מה שהרמב״ם טען, שזה הסוג השני של לפני עיוור. אבל יש סוג ראשון. מה זה סוג ראשון? לתת לבן אדם עיצה שלא הוגנת לו. עכשיו נסתכל ברשי, ונראה מה שרשי כתב. רשי על הפסוק, לפני עיוור לא תיתן מכשול, במקור 14, לפי שהדבר הזה, סליחה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לפני הסומה בדבר, לא תיתן עיצה שאין הוגנת לו. אל תאמר, מחור סדך, וכך לך חמור, ותוקע עוקף עליו ונותנה למנו. אז אני רוצה להסביר את רשי, באמת אנחנו ראינו זה הספרה, ורמב"ם גם כתב את זה. יש לבן אדם שדה. הוא אומר, נו, כדאי לי להשקיע בשדה? אתה אומר, לא, לא כדאי לך. למה אתה אומר לו את זה? למה אתה נותן לו את העצה הזאת? בגלל אתה רוצה לקנות את השדה. אז אתה אומר לו, נו, תמכור את השדה, לא כדאי, כל הבלגן בזה. אתה אומר לו למכור את זה, הוא מוכר את זה, ואתה הולך וקונה את זה. אז כל הסיבה שאתה אמרת לו את זה, זה בגלל שאתה רצית לקנות. איך אני, למה רשי, עכשיו זו שאלה פשוטה, למה רשי הביא הדוגמה הזה, ולא הדוגמה השנייה, שהנזיר בשני צדדים של הנהר?
משום שהנזיר יודע שאסור לו לשתות יין, והוא לא סומה בדבר.
מה אם זה שוגג? הנזיר בשוגג. מה זה מצנבים? לא יודע.
הבן אדם שרוצה למכור את השדה ומתייעץ איתך, לא יודע שאתה רוצה לקנות את השדה הזה, ולכן הוא סומה בדבר. לעומת זאת, אדם שנדר נזירות, הוא לא סומה בדבר. יכול להיות שהתאווה תעביר אותו על דעתו, אבל הוא יודע שאסור לו.
יפה, אבל בכל זאת, למה רשי העדיף? למה רמב"ם, זה הפשט? יש עוד נתון פה. וזה סוף הפסוק. סוף הפסוק, ויראיתם אלוקיך. רשי פה כותב, ראיתם לקח, לפי שדבר זה, אינו מסור לבריאות, לידע אם דעתו של זה לטובה או לרעה. אתה מביא יין לנזיר, אז כל אחד מבין, נו, אתה עזרת לו לעשות עבירה. אבל כשאתה אומר לבן אדם, לא, כדאי לך למכור את השדה, אתה יכול להגיד לכולם, לא, אני רציתי לעזור לו. זאת אומרת, מי יודע מה בלב שלך, רק הקדוש ברוך הוא, ויראיתם לוקחת. זאת אומרת, רש"י מבין שהפסוק, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראיתם לוקחת, זה הולך ביחד. ויראיתם לוקחת, אתה צריך להיות בלב שלך, אתה רוצה לעזור אנשים, לא להביא אותם לעשות זה. זאת אומרת, אתה בן אדם שמוכר יין לנזיר, נו, אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה לעזור לבן אדם, לעשות משהו לא בסדר. זאת אומרת, הכוונה מאוד פשוטה. בגלל זה רש"י, וגם כן הרמב״ם, שניהם אמרו את זה, אני חושב בצורה ברורה, שניהם חשבו שמה שנמצא בספרה, ולא, אגב, זה מעניין, ולא בתלמוד בבלי, תלמוד בבלי מביא כל מיני דוגמאות מהסוג השני, אולי זה החידוש יותר גדול. זה לא רק בסומן בדבר, זה גם כן בן אדם, אני מאפשר לו, אני עוזר לו. אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, וזה יכול כבר לעזור לנו להבין את הנושא. מה, אני רוצה לחזור לדוגמה שלנו. אני מזמין מישהו לבוא בליל שבת. אז עכשיו, אגב, אני מקבל את השאלה הזה לפעמים. אז מה אני כרב צריך לעשות עכשיו כששואלים את השאלה הזו? אני יכול מצד אחד להגיד, כמו שאומר שאתה מסית וזה אסור, וזהו, זה סוף הסיפור. אבל אתם כבר יודעים שזה לא כל כך נוח לי להגיד שזה נכון, בגלל שזה... משה חי במקום מסוים, בתקופה מסוימת, ובגלל זה היה לו גישה שהיה לו. אז אם מישהו שואל אותי היום, בארץ ישראל, שואל אותי את אותו שאלה, מה אמור להיות התשובה שלי? נו, תעזרו לי, מה אני צריך, מה אני צריך לשאול עכשיו? מישהו, מותר לי להזמין את ה... אז עכשיו אפשר להמשיך, לא משנה לי מי זה, לבוא לו שבת. אז מה השאלה שלי צריך להיות? אוקיי, אני אעזור לכם. זה מפחיד, זה אנחנו כמעט בסוף השנה, ואתם עדיין צריכים את העזרה שלי. אני חשבתי שעד עכשיו לא צריכים אותי בכלל. אז מה אמור להיות השאלה שלי? למה אתם רוצים להזמין אותם? זאת אומרת, מה בעצם אני שואל? אתם רוצים להזמין אותו לטובתך או לטובתו? זאת אומרת, יכול להיות שזה אחד ה... יש כמה ילדים במשפחה, יש ילד אחד. מה קוראים להם היום? דתל"ש. אז הילד הזה לא שומר שבת. ויכול להיות האמא רוצה כל הילדים סביב השולחן. אני עושה את זה לטובתי, אני רוצה שכולם יהיה שם. יום הולדת שלי יהיה שבת, אני רוצה כולם יהיה ביום הולדת. נו, יותר נוח לבוא שבת, מה נו, אני מזמין אותי. דבר כזה אני הייתי עושה. אבל אם מישהו שואל אותי שאלה אחרת, למה אתה רוצה להזמין אותו? בגלל שאני חושב שאם הבן אדם הזה יבוא ליל שבת, ישמע קידוש וישמע קצת דברי תורה, ויהיה באווירה של קדושה, אני חושב זה יכול לעזור לנשמה שלו. אז במצב כזה, יותר קשה לי להגיד לא, להפך. עכשיו אני רוצה באמת להסביר את החשיבה שלי. ויראיתם אלוקיך, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראיתם אלוקיך. אז עכשיו יש שני סוגים של לפני עיוור. סוג אחד של לפני עיוור, זה אני מאפשר לו לעשות עבירה. אז רק במצב שאני נותן לו מפתחות לאוטו. אם זה לגבי למסייע, זה צריך להיות בשעת העבירה. אז לדעתי זה לא זה וזה לא זה. בן אדם יש לו מכונית, בן אדם יכול להגיע בעצמו, זה לא בשעת המעשה. זה לא כאילו אני מתקשר בשבת, אני אומר, נו, תבוא עכשיו לסעודה. אני אומר לפני שבת, זה לא בשעת האיסור. אז זה רק יכול להיות הסוג השני של לפני עיוור. זה רק להיות הסוג שאם אני נותן לו עצה מוצלחת, או אני נותן לו עצה לא מוצלחת. אז עכשיו זה מסור ללב. אז עכשיו אני צריך לשאול את עצמי שאלה אחת. אני עושה את זה לטובתו, אני עושה את זה כדי להביא האדם הזה לעולם של תורה ומצוות, או אני עושה את זה בגלל ש... לא, אני חושב, לא אכפת לי מעולם הרוחניות שלו, יש לי שיקול אחר. יכול להיות בכלל בן אדם אומר, יש בן אדם אחד, אני אזמין אותו ליל שבת, אני רוצה לשב איתו לדבר על העסקים, לזכור איזשהו עסק איתו. אני אגיד לו, תבוא לבית שלי ליל שבת. למה לקח אותו למסעדה ולעשות העסקים? בוא תגיע ליל שבת. אני לא עושה את זה בגלל הרוחניות שלו, אני עושה בגלל הרווח שלי. אז זאת אומרת שמי ששואל אותי, האם מותר, כדאי, ראוי, להזמין מישהו לחלל שבת כדי להגיע לשבת, בעצם מה שאני אומר, האם זה לפני עיוור לא תן מכשול, לדעתי יש שני סוגים. זה לא הסוג של הנזיר. זה לא עניין שאני מאפשר לו לחלל שבת. זה לא עניין שאני מסייע לעובר עבירה. זה רק שאלה אחת. אני נותן לבן אדם עצה. האם אני נותן לו עצה שהקדוש ברוך הוא יודע מה בלב שלי? זה בעצה בגלל שאני רוצה לעזור לו, או אני נותן לו עצה בגלל שאני רוצה להכשיל אותו. הדוגמה להכשיל אותו זה מה שראינו. אני אומר לו, תמכור את השדה הזה, בגלל שאני רוצה לקחת את השדה הזה. זה להכשיל אותו. פה אני אומר לו, פה, מה אכפת לי שהוא יחלל שבת? פה הוא יגיע אצלי בשבת, נדבר על עסקים, אנחנו נגיע לאיזשהו עניין, אבל לא אכפת לי מרוחניות שלו, אז זה מסור ללב, הקדוש ברוך הוא יודע מה בלב שלנו, ויראיתי מה לוקחת. אז העצה לא מוצלחת.
הרב, זה לא
לתמותו,
אם הוא מחלל שבת.
סליחה?
אם הוא מחלל שבת, זה לא לתמותו. זה לא טוב
לו. יפה. אבל מה אם זה בן אדם שאני חושב באמת, אם הוא יגיע פעם אחת, ועוד פעם, ועוד פעם, ואז יכול להיות שהבן אדם הזה ירגיש שאני רוצה, באמת, אני גם כן רוצה שבת. בעצם מה שאני שואל, אני לא אמרתי את זה בצורה ברורה, אני רק רמזתי את זה לפני כן. לגבי חילול, אם בן אדם חולה בשבת, אז מה אנחנו אומרים? בואו נחלל שבת אחת כדי שישמור שבתות אחרות. האם אני יכול להגיד אותו דבר פה? אם אני מזמין הבן אדם הזה בגלל שאני רוצה שהוא ירגיש את הקדושה של שבת, אני אעשה את זה לטובתו. אני אומר, הבן אדם הזה אחרת, הוא יושב בבית, הוא יאכל בשר וחלב, והוא יסתכל בנטפליקס בליל שבת, ולא יהיה לו שום עניין של רוחניות. אני רוצה שהוא יראה את הנרות שבת, אני רוצה שהוא ישמע קידוש, אני רוצה שהוא ישמע דברי תורה, אני רוצה שהוא ירגיש מקום של קדושה. אז נכון, אגב, אולי אני אחדד את זה קצת, אולי אני לא אומר לו בדיוק לחלל שבת, אני אומר, תגיע קצת לפני שבת, ואחרי הארוחה יכול להיות, אני אתן לו קצת יותר מדי יין, זה גם כן ראוי. אז אני אומר, לא כדאי לך לנהוג עכשיו, יש לי מיטה בשפוחה. אם אני אומר כל דברים האלה, אז עם כל תנאי עכשיו שאני אמרתי, אני מזמין לפני שבת, אני אומר לו, אולי תישאר פה, יכול להיות שכל הסיפורים הוא לא יישאר. אבל להגיד בכל זאת שאני מסית, להגיד שזה לפני עיוור, מאוד מאוד, לדעתי את לפחות, מאוד מאוד קשה להגיד שזה ממש אסור במצבים כאלה. בעצם מה שאני אומר פה, אם אני מתכוון לטובה, אז איך אני יכול להגיד שזה לפני עיוור שעשיתי משהו רע? אני אשאל לכם שאלה אחרת לדעת. עכשיו, בעשרה ימים האחרונות, אני חיתנתי 3 זוגות. בסדר? כולם היו תמידים שלי. ואחת התחנה עם בחור לא שומר תורה ומצוות. אני לא אפרט יותר מזה. אבל יכול להיות שאני עכשיו, שחיתנתי את הזוג הזה, יכול להיות שעכשיו בהמשך הם לא ישמרו כל מיני הלכות. האם אני עברתי על איסור שחיתנתי אותו? אני לא יודע אם ידעתם את זה. לדעתי זה אחד הדברים.
לא שומעים
או לא?
קצת קשה.
רבנים. שוב, אני אומר, שלדעתי זה ממש דבר מגיל. יש רבנים, אם יש זוג שלא דתיים, הם פוסלים את החתונה באיזשהו דרך. למה? בגלל שהם אומרים לעצמם, אחרי זה לא אכפת להם מכל מיני הלכות, והם לא... יש 50% שהם לא יסתדרו עם אחד השני, ולפני הגט בוודאי היא תהיה עם בן אדם אחר, אז אני לא רוצה לעבור אל איסור שלפני עיוור, אז אני אפסול את החתונה. יש רבנים שעושים את זה. עוד פעם אני אומר, לדעתי, זה דבר שממש מגעיל. אני ראיתי בספר של רבי יחיאל יעקב ויינברג, הוא מתייחס לדבר כזה, סליחה, אני אחפש את ה... כן, זה שרידי אש בתשובה 24, וכל התשובה שלו שם על ענייני לפני עיוור, אבל ממש ממש בסוף, הוא כותב, זה ב... אם מסתכלים בעמוד 8, ממש למטה, ולפי זה צריך לומר מצד הספרה, שבמקום שיש לפניו מצווה לעשות, אין לי מנע ממצווה זו, אפילו במקום שיכול לגרום שהידי זה יעבור חבירו עבירה, שהוא אין רוצה להחזיק ידי עוברי עבירה, אלא לקיים מצווה הבורא, ועד רבה. הידי זה יעורר רגשי תשובה וחרטה בלב העבריין, לראות את דרך האמת ברעתו שחבירו משתדל לקיים מצווה הבורא. בסוף הוא אומר, בקוף חטא שם במטה, ומכל האמור יש תשובה לכמה שאלות הנוגעות בדין לפני עיוור, כגון אם מותר לסדר קידושין לאנשים שאינם זהירים באיסור נידה, או אם מותר לשדכן לזוג, לזווג זוגי, זווגים שלא יתנהגו על פי דיני תורה. אז באמת הוא אומר, כן, בוודאי מותר לעשות מאלה. למה? בגלל שאתה מכוון לעשות מצווה. אז עכשיו, לדעתי, אני אומר את הדברים יותר ברור מה שהוא אמר את זה. אם האיסור של לפני עיוור, הסוג השני, זה בא מיראת אלוהים ככה, אז יש דבר אחד. האם אני מתכוון לעזור לאנשים האלה, להתקרב לבורא עולם, או לא אכפת לי מעולם הרוחניות שלהם? אז אני חוזר לעניין של חילול שבת. עם הבן אדם הזה, אני אומר לו, בוא תבוא שבת, תבוא, תאכל אצלנו ליל שבת. יש מצב שהם יחללו את השבת, אבל אני לא אומר את זה בגלל שאני רוצה שהם יחללו שבת, להפך. אני אומר את זה לטווח הארוך, שאני רוצה שבאמת הם יתקרבו, ובלב שלי אני רוצה לטובתם. מאוד קשה, לא מאוד קשה. לדעתי זה לא לפני עיוור לפני מכשול. זה לא מסוג הראשון, אני חוזר לעצמי, אני יודע כבר כמה פעמים, זה לא מן הסוג הראשון, בגלל שזה לא שני צדדים של נהר, הם יכולים לחלל שבת בלעדיי, זה לא מסייע לידי אווירה, בגלל שזה לא בשעת הזמן של איסור לפני כן, זה לא נחשב לפני עיוור שנותן לו עיצה לא מוצלחת, בגלל שלדעתי העיצה באמת מוצלחת, אני רוצה לעזור להם ברוחניות שלהם, אז עכשיו, מלית ברירה, הגעתי למסקנה שזה מותר לעשות, ולא איסור לעשות. יכול להיות שאני עשיתי את זה עכשיו בצורה יותר מדי קל. בעזרת השם, בפעם הבאה, אני רוצה לראות שני תשובות הפעם מרב שלמה זלמן אוירבך, שהוא חי בעולם אחר לגמרי, מרב משה פיינשטיין, ואז לראות את התשובה הזו של רב שטרנבך, לראות הם מתייחסים לשאלה הזו, אבל אני כבר אומר לכם, הם כבר מחפשים את הדרך יותר בכיוון שאני אמרתי, לרב שטרנבך יש איזשהו חידוש פה, אולי זה נשמע לכם חידוש עצום, אבל הוא פשוט דן את השאלה יותר בעניין הלכתית. ומה שראינו היום, שרב משה עם כל הגדלות שלו, ולהפך, הוא חשב שזה מלחמה, והוא לא יכול להקיל פה. השאלה, מה היה רב משה היה אומר היום? אם הוא היה אומר אותו דבר, או אולי היה מגיע למסקנה אחרת, אני לא יודע. יש רבנים עדיין באמריקה, שתלמידים של רב משה, שלא מזמינים בכלל בליל שבת. יש אלה שכבר מבינים שהעולם זה לא אותו עולם, המלחמה נגדם זה כבר לא מלחמה, כמו שראינו אצל רב לחמשטין שאמרנו, מי יכול להגיד ליהודי לא להגיע לשבת בבית כנסת, אם זה יכול להיות הקשר היחיד שלו ביהדות. מה עוד ראינו, מה עוד למדנו לגבי הלכה היום? למדנו על איסור לפני עיוור. מה למדנו? שיש לפני עיוור שני סוגים. וכמעט אין קשר בין שני הסוגים. אחד, אני מאפשר בן אדם לעשות עבירה, זה מה שראינו בגמרא, שני צדדים של הנהר. יש דין דרבנן, מסייע לו דבר, אני עוזר לבן אדם לעשות, אבל זה רק בשעת מעשה. יש סוג אחר, אני נותן לבן אדם עיצה לא מוצלחת. אבל פה השאלה, מה הכוונה שלי? הכל תלוי בכוונה. אם הכוונה שלי לעזור לבן אדם, עוד פעם, אנחנו כולנו באיזשהו שלב, אמרנו לבן אדם איזשהו עיצה שלא היה מוצלחת. האם עברנו על איסור? לא. אם אנחנו התכוונו לטובה, אז זה לא איסור, לא הבנו על איסור, אנחנו רוצים לעזור לבן אדם, אבל אנחנו גם כן בני אדם, לפעמים אנחנו עושים טעויות, אז יכול להיות שאני נתתי עצה לבן אדם, וזה לא היה מוצלח, היה טעות, אבל אני התכוונתי לטובה, אם אני התכוונתי לטובה, אז אי אפשר להגיד, זה איסור שלו, אני עיוור לו, תתן מכשול, ויראיתי מלא ככה, להפך, אני רציתי לעזור, והגעתי למסקנה לא טובה, אבל פה, אני רוצה לעזור לבן אדם, לעולם הרוחניות שלו, אז יכול להיות שאני יכול להזמין אותו, והוא יחליט, הוא לא רוצה להישאר. אני עברתי על עבירה, לא, אני ראיתי מול כך, אני רציתי לקרב לבן אדם הזה, לעולם של הרוחניות. יש שאלות על מה שאמרתי?
הרב, אתה יכול לי בבקשה לחזור בקצרה על מה שאמר רמב״ם ורשי?
כן, שניהם הבינו שהפשט בפסוק שלפני עיוור, זה הסוג של העיצה, ולא הסוג לתת יין לנזיר. הסיבה שהם חשבו שזה הפשט, זה בגלל הסוף הפסוק, ויראיתם אלוקך. לגבי הנזיר, ויראיתם אלוקך, זה דבר מסור ללב, כך כתוב בספרה. אז אם אני נותן יין לנזיר, זה לא עניין, זה ברור לגמרי מה אני עושה. אז בגלל זה, הם אמרו, זה לפני עיוור סוג ב'. זה המשך אולי דרך אחר, אבל הפשט בפסוק זה עניין של עצה. לתת עצה לא הוגנת לבן אדם, זה האיסור דאורייתא של לפני עיוור. אבל, אבל כל מה שאני אומר עכשיו, אם אני חושב שהעצה שאני נתתי זה עצה הוגנת, אז אני לא עברתי על האיסור. להפך, יכול להיות אני מקיים מצווה.
נכון, אוקיי, תודה.
באמת, המילים שלא השתמשתי עדיין היום, זה באמת עניין של חשיבה מיקרו וחשיבה מקרו. יכול להיות במיקרו, הבן אדם עושה משהו לא בסדר, ואולי בבחינת רעיונית, זה עניין של ירידה לצורך עלייה, אבל אם הכוונה שלי זה על המקרו, ויכול להיות על המיקרו, אני יכול לתעלם. אבל בכל זאת, כשאנחנו, יש לנו מושג כזה, לחלל שבת אחת, כדי לשמור שבתות אחרות, אז יש לנו מושג של אני מסתכל על המקרו ולא רק על המיקרו. אגב, לדעתי, זה באמת נושא מאוד חשוב, על כמה מקומות בהלכה אנחנו מוצאים את הגישה הזו, שאנחנו מסתכלים על המקרו ולא רק על המיקרו. ואני אגיד עוד משפט, שמישהו יכול לחוס עליי סוף סוף, או משהו שאני אומר, אני חושב שלפעמים בעולם החרדי יותר מסתכלים על המיקרו ולא מסתכלים על המקרו. ובהלכה אנחנו צריכים להסתכל על שניהם, אבל לפעמים בגלל ההסתכלות על המקרו, אני מגיע ממש למסקנה אחרת. אבל פה באמת החידוש שראינו שגם השרידי אש אמר את זה, אם אני מתכוון לטובת לבן אדם, אני לא צריך לקחת בחשבון שגם כן יכול להיות איזשהו מצב לא מוצלח. אני אסיים בסיפור. לפני כמה שנים אני ראיתי בן אדם, והוא בן אדם שמזמין הרבה הרבה רווקים ורווקות ליל שבת אצלו בבית. הוא בעצמו, אני לא יודע אם נשוי היום, אבל אז היה רווק, הוא הגיע לאיזו שטחנית בירושלים, אז שאלתה מה אתה עושה, אני בעולם הפיננסי, אני מרוויח, יפה, יפה ויפה מאוד, הוא אומר, אני מזמין רווקים ורווקות, מגיעים ונעשה שידוכים. אז היא שאלתה, דתיים? היא אמרה לא, אז היא אסור. אסור לעשות שידוך בין שני אנשים לא שומרים תורה ומצוות. למה? בגלל שלא ישמור תורה משפחה, לא יעשו זה לזה, והוא ראה אותי אחרי זה. אמרתי, אל תקשיב לרבנית הזה שעושה שידוכים, תלך לרב ותשאל את השאלה, אם זה טוב מה שאתה עושה, לא טוב. אז הוא הולך למישהו אחר, ואומר לו, זה מצוין מה שאתה עושה, אבל עוד פעם, זה עניין של הסתכלות על המיקרו, איך אתה עושה, אולי הם לא ישמעו את המשפחה, או, עכשיו בוא באמת, המקרו, בניו יורק, שהזוג הזה יישאר יהודים, שיהיה רווקה יהודיה, שיתחתן עם רווק יהודי, זה להציל משפחה בישראל שלא יהיה בוללות. אז להגיד לי, אבל אולי יעבור על איסור של תורת משפחה, אז בסדר, אולי. אבל עכשיו ראינו שממש השרידי יש אמר את זה. אתה מתכוון לקדושה, אז אין איסור של לפני עיוור. אתה מתכוון לעזור להם, ויראיתם אלוקיך. זה כל לחמה בלב. אתה עושה את השידוך ולא אכפת לך מכל זה וכל זה, אולי תקבל $500 בסוף על השידוך הזה, זה דמי תיווך, אז זה כל הכוונות שלך, אולי, 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 אולי נסתכל אחרת. אבל שוב אני אומר, יש עניין פה, מה הכוונה שלי, וזה הפשט בפסוק לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם מבחינתי זה לא מכשול, אני עוזר להם, אז לא יכול להיות שיש איסור פה. בסדר. אז רק עוד שיר אחד. הכל יהיה בסדר. טוב.
הרב, אז מתי אפשר להגיד את המצוות סיום?
מה שאת רוצה.
בסדר.
אוקיי.
תודה.
טוב. תודה. זה לא עזרתי בכלל, אני יודע. טוב, להתראות.
יישר כוח. תודה רבה.
בבקשה.
תודה.